שטח נדלני עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שלום לכם. שלום לכם וערב טוב.
שלום, אחר הצהריים טובים, ערב טוב. אתה יודע, צריך, אנחנו על הגבול.
מה זה אומר?
הימים מתארכים, ברוך השם. שעה חמש בינינו.
אתה מתלבט אם זה ערב או...
כן, ערב או אחר הצהריים.
אוקיי, בוא, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים.
יאנקל'ה פרידמן. אנחנו נלמוד תוכנית של שטח נדלני, תוכנית חמישית. אתה סופר או שכבר אפשר להפסיק?
אני הפסקתי לספור.
למה?
אבל התוכנית, כי ברוך השם,
נכנסנו לשגרה, אתה אומר.
נכנסנו לשגרה.
אוקיי.
ורגע, אבל פתיח לכבוד השגרה הזאת, קיבלנו אורח חדש.
בוא נאמר, כן,
מזל טוב, טוב גם זה מזל טוב לנו.
מזל טוב לנו, כי בסוף מי שעושה את התוכנית, סתם שתדעו, המאזינים, אתם רק שומעים את ה... איך היה
את התוצאה אחד... בסוף.
את התוצאה.
מי שעובד, עמל, תורח, בדרך כלל.
נשיא בית המשפט העליון אמר במשפט דרי ששודר, שיש תבשיל, ויש אנשים שעומלים מאחורי הקלעים, הוא דיבר על הפרקליטות ועל עורכי הדין של הצד השני, אז זה בדיוק בתוכנית רדיו גם. יש כאלה שמכינים את התבשיל שאתם מאזינים לו, ויש לנו עורך חדש, וקוראים לו אייל ראובן, אז נאחל לו בהצלחה, כי הצלחתו זה הצלחתנו.
וכמובן, תודה לטכנאי השידור, שימי ברוורמן.
תודה לאיש הניומדיה שלנו, יצחק איזיקוביץ'. יצחק איזיקוביץ', אגב, עמל על הורדת מחירי הדיור יותר מאיתנו אפילו, אנחנו אולי ניתן פרטים בהמשך.
לגמרי, הוא גם אחראי על הקריאיטיב של התוכנית.
בדיוק. אז אנחנו היום ביום ראשון, באדר א', השישי לשני, 22 למניינם, ואנחנו מתחילים. אז מה יש לנו היום?
אז מה יש לנו היום? תכלס, תשמע, יש לנו קודם חדשה מרעישה.
כן.
אתה זוכרת מי ראינו בתוכנית הראשונה? רגע,
כן,
רק בקצרה מה הולך להיות לנו בתוכנית.
אוקיי.
אז את מי ראינו בתוכנית הראשונה, אם אתה זוכר?
הרבה אנשים, את אברהם להב.
הוא
גם יהיה איתנו.
הוא גם יהיה איתנו.
אוקיי, אז מי עוד?
מי עוד? אחד מהבכירים
בתחום. מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון אביעד פרידמן.
עוד מעט הוא יהיה איתנו עם בשורה מאוד מאוד מעניינת.
אוקיי, זה מאוד מעניין.
נכון, כי איך בגדול הוא הולך להוריד לנו את המחירים, כי זה מה שמעניין אותנו.
זו המשימה שלו, לא שלנו. אנחנו חייבים לעזור לו, לסקר את מה שהוא עושה, ולראות האם הוא מצליח או לא. הוא הבטיח לנו ברעיון הראשון שהוא יצליח להוריד את מחירי הדיור.
יפה.
לא, סליחה, לא להוריד, בוא נדייק, לעצור את העלייה של מחירי הדיור.
לפני שנתקדם אליו, נספר שיש לנו גם רעיון קצר עם נשיא התאחדות הקבלנים.
ראול סרוגו, שיש שם בחירות.
ביום שלישי הזה, יש כן. בחירות, והאמת שאברהם להב מיודענו, גם הוא מתמודד
לסגן. אז הוא יספר לנו על מה זה בכלל, אליו. הוא יספר לנו מה זה בכלל התאחדות הקבלנים, למה צריך אותה.
אז עוד לפני שנגיע אליו, אנחנו בעצם רוצים לפתוח את התוכנית, אני רוצה עוד פעם להגיד, לתזכר את הציבור המאזינים שלנו, והאמת שזה אולי צבר תאוצה יותר מהרעידת האדמה האחרונה שקרתה, ובעצם כולם שכחו
בעצם
ממנה.
כל התחום הזה של התחדשות עירונית.
כן, ההתחדשות עירונית זה אחד התחומים שבעצם ייתנו את הפתרון הכי גדול להרחיב את הערים, מבלי להרחיב את המיקום הגיאוגרפי שלהם, אלא בתוך הבניינים עצמם.
לקחת את אותם בניינים ישנים, ובעצם
קטנים.
להרוס אותם ולבנות לגובה יותר.
לבנות לגובה, וממילא להרחיב.
לנצל יותר זכויות בנייה, והשאלה, טוב, זה שאלה גדולה, האם יצליחו ואיך, ומה בעצם המדינה עושה.
זה קיים וזה עומד וזה עובד. יש התחדשות עירונית והכל עכשיו.
אבל יש המון פרויקטים תקועים במשך שנים ארוכות. זה לא משהו שאפשר להריץ אותו, אני ואתה אומרים, יאללה, בוא נראה,
אתה מבין? שזה חלק מהבעיות, נכון? ואם למשל אנחנו מדברים על רוצים להאיץ תהליכים, כי זה משנה מאוד לאנשים, אם העסקה תהיה כלכלית, כן או לא.
מתי הם ייכנסו לדירה? אם הם קונים בכזה פרויקט, או אם הם עושים התחדשות עירונית, אם הם נניח הם גרים בבניין ישן, מאוד. ויש הרבה מאזינים, אגב, אם שמת לב בהקלטות שביקשנו מהמאזינים שלנו לשלוח לנו, היו הרבה שביקשו לשמוע עוד על התחדשות עירונית.
בוודאי זה נושא מעניין את כולם, כי תשמע.
אז אני אומר, רגע, אז אנשים שגרים היום בבניין ישן, אומרים, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע אם, אתה מבין?
לא, גם אנשים לא יודעים מה מגיע להם בזכויות. אתה יודע, אנשים עם דירה ישנה מאוד, יכולים לקבל עוד איזה 30-40 מטר לדירה, יכולים לקבל מרפסת, יכולים לקבל מעלית, את כל מה שנותן ההתחדשות הזאת, למה שהם לא ייהנו מזה?
נכון.
זה קריאה לכולם, כמה, אבל אנחנו רוצים לעזור. איך? אני חושב שהגיע הזמן שנפנה. למנכ״ל משרד הבינוי והשיכון.
אז בוא נאמר ערב טוב למנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, מר אביעד פרידמן.
אחר הצהריים טובים, לך ולמאזינים.
אז אנחנו מדברים בעצם על איזושהי מסגרת שאתם מובילים, ואתם הולכים להעניק כחצי מיליארד שקלים לרשויות מקומיות, לא מדובר על כל הערים. קודם כל ספר לנו בקצרה מה זאת התוכנית הזאת להתחדשות עירונית.
אני אסביר. אנחנו נמצאים בסיטואציה שברור שאי אפשר כל פעם להיכנס לשטחים חדשים, כי בסוף שטחי הארץ יגמרו. ובנוסף לזה, יש ערים קיימות, יש בהם בנייה נמוכה לפעמים, 2 או 3 קומות, הרבה פעמים במרכזי הערים. וזה מיצול לא נכון של השטח. וחוץ מזה, גם אנחנו יודעים את הסכנה של רעידות אדמה ויתר מרעים מבישים, והאפשרות לייצר בנייה של דרך התחדשות עירונית מאפשר לקחת שכונה שבנויה היום במקום ובתכסית נמוכה, להגדיל אותה ולאפשר הרבה יותר אנשים לגור שם על אותו שטח.
אז לאן מובילה אותנו בעצם התוכנית שלכם?
לא, מה מטרתה גם? האם המטרה שלה היא להוריד את המחירים או...
או לזרז תהליכים, אגב, שזה אחד הדברים הקריטיים ככל שעובר לנו פה בשיחות.
התשובה היא גם וגם. המטרה שלנו לייצר כמה שיותר היתרים, כמה שיותר מהר. כי בסוף אנחנו משבר של היצע. ככל שנגדיל את ההיצע, ככה עליית המחירים תהיה נמוכה יותר. אני כל הזמן אומר, לא יהיה הורדת מחירים. המטרה היא לגרום לזה שעליית המחירים תהיה פחות גבוהה. עכשיו, זה תוכנית ייחודית, פעם ראשונה שהמדינה מבינה שהיא צריכה לתגמל את הערים ולדחוף אותם, לתת את הערים.
זה באמת שאלה, למה באמת מתגמלים את הערים כשאתה...
נשמע רגע בכמה, בוא נשמע את המספרים ממנו.
אוקיי, בכבוד.
אני אסביר, כל יחידת דיור תהיה שווה כ-25,000 שקל. למה מתגמלים אותם? אני אסביר. כשאתה בונה שכונה חדשה לצורך העניין בחדרה, אז יש תקציב מיוחד לבתי כנסת, למקוואות, לבתי ספר וכן הלאה. כאשר לוקחים שכונה ישנה לצורך העניין בירושלים, ולוקחים שכונה שהיו בה 200 יחידות דיור ועושים מהם 2,000 יחידות דיור, אז עדיין צריך לתת לעירייה כסף כדי שיהיה תשתיות, כי בסוף צריך להגדיל את הבית ספר, צריך עוד בית כנסת, יכול להיות שצריך עוד מקווה או עוד מתנס. ועד עכשיו העיריות לא קיבלו את הכסף הזה, אז העיריות אמרו, אם ככה לא ניתן היתרים, לא יהיה התחדשות עירונית.
אז מי, אנחנו... מי בגדול ירוויח את הכסף? לכאורה העירייה יכולה בעצם בגדול לנחל
לקחת לעצמה. את הכסף.
כן, ועדיין להפיל על, על היזם, מי שזה לא יהיה, בוא תשלם.
ובסופו של דבר על הרוכש של הדירה.
תראה, העיריות יקבלו את הכסף.
אני מתכוון לשאול איפה הפיקוח על זה, מבחינת...
איפה הפיקוח? זה חלק מתוך התוכניות, זה חלק מתוך ההסכם מסגרת שהם יחתמו. אף עירייה לא תיקח את הכסף לכיסה, אל תדאג, זה לא ילך לכיסוי הגירעון, זה ילך לבניית תשתיות.
יפה. על איזה ערים מדובר ב-12 ערים?
יש 12 ערים, לא נתחיל לעבור את כולם, אבל אני אגיד לך את הערים הרלוונטיות.
אני לא רואה למשל את בני ברק, ערים חרדיות, אתה יודע, אלעד או...
תראה, קודם כל רוב הערים החרדיות, אלעד, ביתר אלית, מודיעין אלית, הם נבנו לאחר שנות ה-90, ולכן הן פחות רלוונטיות, כי לא צריך בהם התחדשות עירונית.
כי בעצם אין גם הרבה מה להוסיף, זה בניינים חדשים.
זה בניינים חדשים ולא צריך, וגם יש בהם חדרי ממד, ואין צורך.
בני ברק לא, בני ברק עיר ותיקה מאוד.
עכשיו, אני אגיד על איזה ערים כן רלוונטיות מאוד לציבור החרדי. קודם כל ירושלים. ירושלים עיר מאוד רלוונטית לציבור החרדי, היא העיר החרדית הגדולה בישראל. העיר שנייה שמאוד רלוונטית היא בית שמש. בית שמש נכנסה לרשימה והיא תהיה רלוונטית ותיתן אפשרות לעוד אלפי משפחות חדשות לגור בבית שמש. עיר שלישית זה חיפה. חיפה, אנחנו מכירים, יש קהילה חרדית, יש ויז'ני, יש סרד ויז'ניץ, יש עוד קהילה שסניקית, ושוב, עוד פעם, דווקא באזורים שלהם, זה אזורים שיהיה בהם פוטנציאל בעיניי להתחדשות עירונית. חוץ מזה גם בנתניה, שהיא אחד הערים, בנתניה יש קהילה גדולה של צאנז, וקהילות נוספות.
אז מה בעצם הפרמטר? מה בעצם הפרמטר שקבע איזה עיר כן ואיזה עיר לא?
זה תלוי בערים. עשינו בחינה של התוכניות של הערים, וניתחנו איזה ערים מוכנות להיכנס לתהליך, ובאמת ייתנו היתרים.
וגם איזה ערים יש בהם פוטנציאל גדול יותר לעשות...
כן, כן. אף אחד לא יוכל להיכנס לתוכנית אם הוא לא נותן לפחות 600 היתרים בשנה.
אתם אולי מתנים עם העיריות, אבל איזשהו פרק זמן, כי למעשה הבירוקרטיה, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, היא פשוט משגעת, וזה לוקח...
יש פרויקטים תקועים, שנים ארוכות.
שנים ארוכות, וזה גם יכול להפוך עסקאות לרווחיות או לא.
כאן התרגיל היפה. הרעיון הוא שיש פה סכום גג, אבל אין הגבלה לעיר כמה עיר תקבל. ולכן ככל שעיר תזדרז יותר, ככה יתקבל יותר. אז אם לצורך העניין בית שמש או ירושלים יעבדו מאוד מהר, אז הם יקחו על חשבון רמת גן וגבעתיים, וכן הלאה. ולכן יש אינסנטיב מאוד גדול לכל הערים, אני מדבר עם מנכלי עיריות, הם עכשיו רצים חזק, כי הם רוצים לקבל כמה שיותר. ככל שיקחו יותר, ככל שיתנו יותר היתרים, יקבלו יותר כסף, אחרת הכסף, בסוף הכסף
עכשיו, ייגמר. כל הכסף הזה, התקציב הזה שאתם הקציתם, 440 מיליון, זה לא קשור להיטלי השבחה, לכל הדברים שהעירייה מקבלת גם ככה.
לא, לא קשור.
כלומר יש תוספת ולכן הדבר הזה אמור לכאורה לעודד את אותם רשויות להוציא כמה שיותר היתרים.
אנחנו כבר רואים את זה בשטח, אנחנו כבר שומעים את ההתלהבות ואנחנו שומעים גם את ההחזרה.
ומתי זה בעצם ייכנס לפועל?
זה גם חלק מהעניין. זה נכנס לפועל מיידי, אבל זה גם עובד אחורה, 3 חודשים אחורה. כאחרת מה שהייתי גורם לזה, שהעיריות אומרות, ברגע שהתחלתי לעבוד על זה, העיריות אמרו לי, אנחנו עכשיו עוצרים ולא נותנים היתרים. כי לא שווה לנו, ניתן היתרים, ואז זה לא ייספר לנו. סמנו לכולם מראש, זה עובד 3 חודשים אחורה, כדי ששום היתר לא ייעצר.
עכשיו, עוד שאלה שאני חייב להבין, זה רק על התחדשות עירונית, כלומר, עירייה שמאשרת בנייה חדשה, לא קשור לעניין.
זה תקציבים אחרים, זה לא קשור לעניין.
הבנתי.
תגיד, בגדול, כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אנחנו תמיד מחפשים איזשהו בשורות טובות לציבור, ואולי גם לך יש להגיד לנו, בגדול, איך אתה רואה את השנה קדימה? המחירים ימשיכו לנסוק, הרי המחירים הם
עולים בטירוף. האם בעלת הדיור הולכת לעצור, האם ההסתערות
כן,
הזאת על
הנדלן? כן, אנחנו לא כל כך, אנחנו קצת אופטימיים, אבל אנחנו ריאליים, אני לא חושב שהמחירים ירדו, אבל האם העלייה הזאת תיעצר?
תראה, אני לא אומר אף פעם שהמחירים ירדו, כן, לא ירדו. אבל המטרה היא לגרום לעלייה הגדולה לעצר, ובעיקר המטרה לייצר כמה שיותר פתרונות דיור ברי השגה. לזוגות צעירים ולאנשים שזכאים ואינם בעלי דירות. כי הם הציבור שהכי מעניין אותי, ולציבור הזה אנחנו נכנסים לסדרה גדולה של מבצעים שלא היו כמותם. התחייבתי אצלכם בשידור ששנת 21 ייגמר בשיא של כל הזמנים, ולשמחתי ברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר, והצלחנו לעמוד ושברנו את כל הסיעים.
חסד השם יתברך, אתה יודע, הכל מוקלט. יש לך מזל, הכל מוקלט.
ואני מאוד מקווה שגם בשנה הבאה אנחנו נדבר כאן שוב, ואנחנו נבדוק קודם כל האם, אתה יודע, מחירי הדיור עצרו את הזינוק, כן.
והאי לא, אבל אם באמת התקדמנו מבחינת
המספרים. אני אגיד לך מה אני רוצה שתבדוק. תבדוק כמה זוגות מחוסרי דיור קיבלו דירה בהנחה, והאם צריך לשבור את השיא של השנה שניתנו בה הכי הרבה יחידות דיור בהנחה לפנינו. זה תבדוק.
אנחנו נבדוק את זה, מאוד מעניין.
אביעד פרידמן, תבדוק כמובן כמה יחידות יהיו בהתחדשות עירונית וכמה יחידות יהיו בדיור להשכרה.
נכון, גם בהתחדשות עירונית, גם בכלל כמה היתרי בנייה בפועל, אתה יודע,
שוחררו על זה ואנחנו שומרים לעצמנו.
לא, אני אומר, אבל בסוף זה שאתם מוצאים,
נכון, היתרי בנייה זה בעיריות, זה תבדוק איתם.
לא, אני אומר, אביעד פרידמן, אני אומר, גם אם בסוף אתם עשיתם שיווקים, אבל בסוף, אתה יודע, יש דברים שלא מימשו, אז בסוף יש פה פאזל מורכב.
לגמרי.
אז לסיום, אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אנחנו גם מודיעים לך על הרעיון הזה, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות כתוכנית הנדלן מספר 1 של הציבור החרדי,
להתעדכן,
לפנות אליך, להתעדכן מפעם לפעם.
אתם יודעים שתמיד אני שמח לדבר איתכם.
נכון. תודה רבה לך, אביעד פרידמן. תודה.
תשמע, הוא אומר, הוא מבטיח, אני מקווה שהוא גם יקיים.
ואנחנו נמשיך לעקוב.
רצון טוב, דבר... רצון טוב אתה רואה שיש לו, והאמת לזכותו יאמר, אני לא רואה שיש אפליה נגד החרדים פה.
לא, אבל אני חייב להגיד לך, ינקלה, שיש כאן הרבה מאוד גורמים שקשורים. זה לא רק משרד הבינוי, וזה לא רק רשות מקרקעי
נכון,
ישראל, וזה לא רק הרשות... נכון, בכובע, ויש גם את הצד של הקבלנים.
יפה, ובדיוק בשביל זה...
בוא נשמע את הצד של הקבלנים, ונאמר אחר הצהריים טובים לראול סרוגו.
נשיא התאחדות הקבלנים, ערב טוב לך נשיא התאחדות הקבלנים.
בוני הארץ.
תגיד, אנחנו רוצים, אתה יודע מה, אולי יש לך איזה בשורה לציבור, אנחנו כל היום מדברים על יוקר המחיה באופן כללי.
על הדיור, על הדיור.
באופן כללי על יוקר המחיה, ועל הדיור שהוא מזנק, אתה יודע מה, גם בלי פרופורציות ליוקר המחיה. אני משווק היום פרויקט בירושלים, המחירים שם מזנקים, מיום ליום אני יכול להגיד לך. אתה חושב כנשיא התאחדות הקבלנים שיש פה איזה אופציה, או אתה רואה באופק ירידת מחירים, או עצירה?
כן, בהחלט. אני חושב שהממשלה הזאת עושה לפחות בתכנון את הדברים הנכונים. שמענו קודם את אביעד, מנכ"ל משרד השיכון. אני חייב רק לעשות תיקון קל. פתרון הזוגות הצעירים לא יפתור את המצב. ייתן להם באמת אפשרות להשיג קורת גג במחיר סביר. עדיין יש משפחות מרובות ילדים, משפחות קצת יותר בוגרות, הן לא יכולות לקנות דירות מרווחות.
אתה מדבר על משפרי דיור.
הרבה ילדים בחדר אחד.
כן.
עדיין צריך לפתור את הבעיה לכלל השוק ולא רק לזוגות הצעירים. זאת כערת, אגב אני אומר, אבל הממשלה באמת תכננה דברים נכונים, גם שיפרה את הנושא של החסמים בהתחדשות עירונית, גם משווקת יותר קרקעות.
אז למה המחירים ממשיכים בנסיקה ללמעלה?
מי שמכם בא ואמר, חכה, זה עוד לא אומר שיש עסקאות, ולא אומר שיש התחלות בנייה, זה נכון, המרחק רב בין שיווק הקרקע לבין היתרי בנייה. אבל בסופו של דבר המבחן היא מבחן התוצאה. בשנת 2022 מדברים על התמתנות קצת יותר קטנה של קצב העליות, מדברים על 5-6%. ב-23 אולי נראה בלימה, אולי. עכשיו זה יתלוי בהרבה מאוד גורמים, שבעצם הם השורה התחתונה שמה הממשלה תבצע, לא רק תתכנן. הדבר הראשון זה כמו שנאמר קודם, הרבה 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 התחלות בנייה. צריך לעלות מ-50,000 בשנה ל-75,000-80,000 התחלות בשנה, זה דבר אחד. הדבר השני זה ביצוע תשתיות תומכות דיור. אנחנו רואים כל הזמן שהחסם העיקרי לבנייה נוספת של דירות, זה הרשויות המקומיות.
אבל סליחה ברשותך ראול, יגידו אנשים, אתה יודע, אנשים פשוטים כמוני, כמו איתי, איתי הוא לא כזה פשוט, אבל
פשוט,
האזרחים,
פשוט מאוד.
כן, האזרחים הסטנדרטים שלא מבינים הרבה בנדלן, יגידו, תשמע, אנחנו מרגישים שהקבלנים הם אלה שהם הכי רעבים, ודירות עולות ומנצלים את המצב, ונגיד אם הדירה הייתה אמורה לעלות,
לא רק זה, ינקה,
ב-50,000 שקל, אני רוצה לסיים את השאלה, אז הקבלנים אומרים לעצמם גם ככה, זה בוא נעמיס עוד 100,000 שקל על דירה.
תראה, מי שאחראי על השוק זאת הממשלה. תנסה לדמיין לך את שוק מחנה יהודה או שוק הקרמל, שנמצא בשליטה מלאה של מי שמפעיל את השוק הזה, והוא קובע כמה ירקות ייכנסו וכמה ייצאו, ואת קצב כניסת האנשים לשוק. אז ברור לך שככל שיהיה מעט מדי ירקות, מחירן יעלה. המוכרים קונים במחיר יקר, הרוכלים, ומוכרים במחיר יקר. זאת התוצאה היום. היום אנחנו קונים את הקרקע במחיר גבוה מאוד.
דרך אגב, בבקשה.
עליות הבנייה עולות כל הזמן. אתם יודעים מה? אנחנו היום מרוויחים פחות מאשר לפני 10 שנים, שמחירי הדירות היו חצי מהיום.
אבל אני חייב להגיד לך שאנחנו רואים מחירים של מכרזים, כמו למשל בשדה דוב ומקומות נוספים, מי שמתדלק את עליית המחירים זה הקבלנים, אתה יודע, הם נותנים מחירים לא הגיוניים, אולי זה הגיוני בראייה שלהם, כן, של שעליית המחירים תימשך עוד כמה שנים.
כאשר משווקים מעט מדי קרקע, למה אתה מצפה? שמתחרים 40 קבלנים על תא שטח אחד. רשות מקרקעי ישראל יכלה לשווק בשדה דוב 5,000 יחידות, אבל היא החליטה לשווק רק 1,500. למה? בשביל למקסם את התמורה עבור הקרקע, זאת הסיבה היחידה.
אבל מצד שני, הולכים קבלנים, אבל סליחה, הולכים קבלנים ונגשים למכרזים, ואני רואה המספרים.
על זה אני אומר, כן.
כן, המספרים הם ממש, המספרים אסטרונומיים.
המספרים דרך אגב, ינקלה,
שנייה,
ינקלה, המספרים מגלמים כבר את העלייה של 10% בשנה הבאה ויותר.
נכון,
ולכן המצב הזה הוא רע לנו, כי הקבלנים חושבים שכל עולם חושן המחיר ימשיך לעלות, אז הם קונים את הקרקע גם כן במחיר גבוה, מתוך ציפיות שהמחיר הדירות ימשיך לעלות, וכאן גלום הבעיה, זה הסיכון הגדול שהם לוקחים.
או שהם יפשטו את הרגל, אבל או שהציבור לא יצליח לקנות.
או שהציבור יפשוט רגל, זה פשוט.
רגע חברים, המצב שבו מחירי הדירות עולים כל הזמן, הוא מצב רע לנו, הוא לא מצב טוב. אנחנו מעדיפים יציבות, ומעדיפים שהמחירים יהיו יציבים ותהיה יותר ודאות. ברגע שמחירי הקרקעות עולים, זה מייצר לנו סיכון, זה מייצר תדלוק של מחירי הדירות, כמו שאתם אומרים, וזה לא טוב. ולכן זו תפקידה של הממשלה. היא הרגולטור. היא מחזיקה 90% מהקרקעות בשוק.
לא בקיצור, ראול סרוגו, אתה אומר, בקיצור, אם אפשר...
לא חייבת להוציא מכרז שכל המרבה במחיר זוכה. הממשלה יכולה להוציא מכרז על הקרקע, למשל שהממוצע הוא זה שזוכה. המחיר הכי קרוב לאמצע.
כן.
למה מקסימים את המחיר עבור הקרקע?
טוב, בסופו של דבר אתה אומר הממשלה היא זו ש...
לפני סיום, ראול סרוגו, יש עכשיו בחירות להתאחדות הקבלנים, לא?
נו, אז.
יוחדתיים, כן.
נו, א', רוצים לאחל לך בהצלחה.
תן לנו איזה טיפ, על מה רבים בעצם? על מה הבחירות האלה?
לא, אין כאן מפלגות ואין כאן ימין ושמאל. יש כאן התמודדות דמוקרטית. הארגון שלנו הוא ארגון דמוקרטי. זה דומה מאוד לאלף.
כמה חברים בו?
כל קבלן הוא כל, ולא משנה אם אתה דניה סיבוס או שפיר, או בין אתה קבלן קרקע, קבלן עבודות אפר קטן. לכל קבלן יש את אותו הכל, יש לנו 3,000 קבלנים בקירוב, וזה חגיגה דמוקרטית להתאחדות. ביום שלישי יבואו כולם ויצביעו למי שהם חושבים שיהיה נשיא טוב יותר.
אנחנו מאחלים לך מפה בהצלחה מרובה.
תודה רבה.
ראול סרוגו.
המשך ערב טוב, אנחנו מקווים שתמשיך במלחמה להוריד את מחירי הדיור.
אני מאמין שכן, כי זה האינטרס שלנו של ההתאחדות. אנחנו באינטרס של הענף, אנחנו באינטרס של הכלכלה ושל אזרחי מדינת ישראל. ואני מאמין שבסופו של דבר, בשיתוף פעולה שלנו עם הממשלה, נצליח למתן את עליית מחירי הדירות.
ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אנחנו יוצאים למקבץ של פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. האתגר התורני הגדול בעולם יצא לדרך.
ברכות ברכות, אלו דברים מאוד חשובים שאנחנו נתקלים בהם יום יום. זה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו לדעת מה לעשות.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. הלילה ב-10, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. וואו, דבר כזה עוד לא היה. ועד ידידי פתחיה בארצות הברית בהודעה מדהימה. 300 מצטרפים ראשונים להגרלת כל הקופה מקבלים כרטיס נוסף במתנה. כן, כרטיס נוסף במתנה. כי מגיע לכם לזכות גם בדופלקס, גם ברכב וגם ב-120 אלף שח. מהרו וחייגו עכשיו. 02-540-30. 02-540-30.
מחפשים יועץ נדלן מקצועי ואמין, אורי צדוק. אורי צדוק, שירותי ייעוץ והשקעות בנדלן. דירות לרכישה, להשקעה, דירות מחולקות, נדלן מסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה. אורי צדוק, כתובת אמינה להשקעה שלכם. 050-41-22-699.
רוצים להרוויח יותר כסף? מחר זה קורה! רוצים לממש את הפוטנציאל שלכם? כן, כן, מחר מתחילים! הצטרפו לקורס מבית מקימי בניהולו של הרב אריה מונק, מנכ״ל בית חם. 0733-300-200. מחר מתחילים! 0733-300-200.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש.
שמותקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. הזמרת אינבר טביב והסטנדאפיסטית יהודית אריה במופע ענק לנשים בלבד. שירה, הומור והרקדה סוחפת בשילוב נגניות. יום שלישי זין באדר א' בהיכל התרבות נתניה. ניתן לרכוש כרטיסים מוזלים מראש באתר היכל התרבות או במספר 09-830-8811.
מ3 יוצא אלדן. עכשיו באלדן רכבים מ-20,000 שקלים ואחריות ל-3 שנים. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי וטריידין עתידי. עם כאלה הטבות לא צריך לבחור. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
רהיטי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? חדש, סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
היי תמיד איתי.
טוב, שלום ינקלה שוב.
חזרנו
ואנחנו שוב נזכיר למאזינים שלנו, כי התוכנית הזאת מתמקדת עכשיו בהתחדשות עירונית בגלל בקשה שלכם, ונזכיר לכם שוב, אתם יכולים לכתוב לנו ב-055-333-9393 או באתר הרדיו או באפליקציה, או בחיוג לאולפן 03-593-93.
ואנחנו רוצים להתקדם למומחה לנדלן.
אוקיי, אז המומחה לנדלן שלנו זה אברהם להב, נאמר לו ערב טוב.
ערב טוב איתי, ערב טוב ירקלה,
אברהם להב, אבל
כל המאזינים.
ערב טוב, שכחנו להגיד, אברהם להב, יושב ראש התאחדות הקבלנים, מחוז דן וחבר נשיאות התאחדות הקבלנים.
רגע, אברהם, ספר לנו על הבחירות, לפני דקה דיברנו על, עם ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים, ואתה גם
מתמודד איכשהו.
כמו ששמעתם מהנשיא, כן, יש בחירות ביום שלישי, מחרתיים. הבחירות הן לנשיאות ולסגני נשיא ויושבי ראש אגפים. יש ברמת עיקרון התמודדות לכל התפקידים. לאחד מהם אני מתמודד ליושב ראש אגף, כוח אדם.
אתה על משבצת, זה קשור למשבצת חרדי או כזאת, או שזה כללי?
לא, מקצועית.
לא. כללי.
מקצועי נטו.
אבל אני נמצא שם כחרדי, ואני גאה ככזה, וברור שחלק ממה שאני עושה שם, אני תורם הרבה מאוד לנושא הזה של הבנייה בציבור חרדי, ותרשו לי להתחיל בתגובה לשני דברים שאמרתם, ותשמעו את ההקשר החרדי.
בבקשה.
קיבלת.
הבאתם את אביעד פרידמן, ואחרי זה דיבר ראול סרוגו. ביום שלישי, ביום הבחירות שלנו, ב-9 בבוקר יש דיון בוועדת הכלכלה, ואני אמור לייצג שם את התאחדות הקבלנים. הנושא הוא היוקר ועליית המחירים בציבור החרדי. אני אתן לכם שתי דוגמאות.
שזה עיקר, שבעצם בגדול זה עיקר מה שמעניין אותנו, אברהם.
נכון, אז יפה. לכן אני הולך לכיוון הזה. שאלתם על עליית מחירים. עליית מחירים לא מתחילה בקבלנים, עליית מחירים מתחילה בזה. מדינת ישראל משווקת קרקעות בכל הארץ. בוא ניקח את מה שהיה בבית שמש. שווקו שם, בוא נאמר, בחמש שנים האחרונות, פלוס מינוס 10,000 יחידות דיור. ב-2016 שווקו קרקעות בבית שמש בסביבות 400,000 שקל. אתם יכולים לבדוק כמובן במכרזים. היום, ב-2021-2022 עוד לא היה שיווק, אז אני עוד לא יכול להגיד, אבל 2021 נגמרו שיווקים שם במיליון שקל, זאת אומרת עלייה.
נכון מאוד אברהם, אני שיווקתי שם גם פרויקט, וברור שזה ככה, אבל תגיד לי, אבל הקבלנים אשמים, מה הם קונים בכל כך מחיר? למה אתם מקפיצים מחיר? למה כל
אחד שמגיע רוצה לזכות,
אתה מקפיץ מחיר, אחרי זה אתה לא יכול לרדת במחיר, מי שאוכל אותה פה זה הצרכן.
אני אשתמש במה שאומרים חז"ל, לא העכבר גנב, אלא החור גנב. אם מדינת ישראל, שהיא בעלי הקרקע, היא בעלים הקרקע של 93% מהקרקע במדינת ישראל, ובבית שמש אין קרקע פרטית, היא רק קרקע ממשלתית. ומדינת ישראל מוציאה
מכרז.
זאת אומרת, שוב פעם זה מדינת ישראל, ואחר כך מדינת ישראל...
למה, אברהם, רגע, אתה בורח, אברהם, בוא, אתה בורח מהשאלה, אתה בורח, לא, כי מדינת ישראל, אני שואל אותך, אתה עכשיו מציע מכרז משהו.
מדינת ישראל מוציאה את המכרזים בצורה כזו שהזוכה הוא מי שנותן את המחיר העיקר יותר, אז לאיפה אתה רוצה שנלך?
זאת אומרת, אבל יש גבול, מה זאת אומרת? אתה עכשיו כיזם, אתה מוכן לשים גם 2 מיליון שקל? לא, תגיד, לא ריאלי, נכון?
היום לא, אבל בעוד שנתיים זה כבר יגיע לזה, כן. מצטער, אבל זה מה שעושה מדינת ישראל.
לפי מה שאתה אומר, עוד במשך שנה, שנתיים, בן אדם סטנדרטי לא יוכל לקנות דירה במרכז, לא בירושלים, לא בבני ברק, לא בבית שמש וגם לא באשדוד, אולי בפריפריה שם בצפת וטבריה, אולי, בנתיבות.
אז אני קצת קשה לי לנבא, אבל בעליית המחירים המטורפת הזו, בוא אני רוצה להמשיך איתך לעוד מקום. בבני ברק שיווקו קרקעות בפרדס כץ, מה שנקרא צפון העיר, ב-2016 שיווקו לפי 450,000 שקל יחידת דיור, ודיברנו על זה בתוכניות הקודמות, שיווקו עכשיו קרקע ב-1,200,000. אותה קרקע.
נו, זה שמה, לא, אבל אל תשווה את בני ברק לבית שמש, אברהם. אתה יודע שהמחיר הראשוני, גם של מחיר למשתכן, וגם 400 ליחידה, היה קצת נמוך ביחס לשוק. וגם מי שזכה שם במחיר למשתכן, עשה את עסקת חייו, מבחינת הפער המחירים.
תשמע, המחיר למשתכן נמצא בתוך כל פרויקט ששיווקו שם, אבל לא יותר מ-50% כל השאר בשוק החופשי. זאת אומרת, ערך הקרקע הוא פקטור משמעותי, ואם קבלן שילם מיליון שקל על קרקע, הוא לא יכול למכור דירה בפחות משתי מיליון, או 1,800,000 שלושה חדרים הכי קטנה. וזה מה שקורה שם היום, ואתם יודעים את זה היטב.
אני יכול להגיד, היום, אני אגיד לך את האמת, הייתי מופתע. היום מישהו דיבר איתי, אתה מכיר את בני ברק טוב, סתם אני לוקח בשביל לצורך הדוגמה, את רחוב חנה סנש שם, שעובר התחדשות עירונית, באופן כללי. תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני המחירים שאנשים שם רוצים על קרקע? לאן אתם רוצים, בכמה תתחיל דירה?
אבל אז הנה שוב אתה רואה, מחירי הקרקע עולים לא בגלל הקבלנים, מחירי הקרקע עולים כי אין עצה. ברגע שיהיה עצה, אז כמו ששמעת מאביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי ושיקום, בצדק, צריך להגביר את העצה.
אז בוא נדבר, רגע, אברהם, שנייה, אני חייב לדבר איתך על העצה. אני, יש לי הרגשה, ביחס לקדנציות קודמות, כמו למשל, אצל כחלון ידענו שיש כחלון שהוא מטפל בדיור, ומחיר למשתכן זה היה שם נרדף למשה כחלון. היום אני לא יודע מי מטפל, הילד שקד מבטל את איזה עיר, ומתכנן את עיר אחרת, אלקין עושה תוכנית מחיר מופחת, או מחיר מטרה, סליחה, ליברמן כשר אוצר עושה דברים אחרים, גם הוא הציג איזושהי תוכנית, מי מטפל, מי לא מטפל, מה זה כל ה... אתה יודע, אין איזה כתובת אחת, ואז עוד שנה יגידו, ההוא השם, זה השם, לא תכננו טוב, לא שיווקו טוב.
תראה, קודם כל מחירים, ועליית המחירים מדברים בעד עצמם, אז אני לא רוצה להיות זה שמעביר ביקורת על כך או אחרת, אבל אני אגיד לכם מה שהיה...
לא, אבל השאלה, אתה הבנת את השאלה שאין פה אבא ואמא, אין מישהו אחד שמטפל...
בגלל זה, דברים נופלים בין הכיסאות.
אני אגיד לכם מה שהיה הכי טוב בתקופת כחלון, שאין אותו מאז. אז היה מטה דיור, כל ארגז הכלים, כפי שקרא לזה שר האוצר.
היה במקום אחד.
כל ארגז הכלים היה במקום אחד.
אביגדור יצחקי ואחר כך, כן, אנחנו זוכרים, נכון.
בוא נקרא לילד בשמו. קודם כל, שר האוצר היה כחלון. מתחתיו היה את אביגדור...
יצחקי.
יצחקי, שהוא היה יושב ראש מטה הדיור. הוא היה יושב ראש המועצה הארצית. לתכנון ובנייה. תחתיו היה את לשכת התכנון. זאת אומרת, כל תכנון, התכנון במדינת ישראל, כל בעצם מה שנמצא היום במשרד הפנים, היה אצלו. כל התכנון במדינת ישראל...
נו, זה בדיוק מה שאני אומר, שהיום הכל התפזר, וזאת הבעיה. אין אבא ואמא, אין כתובת אחת.
זה אחת הבעיות. אבל תראה, בוא נלך עכשיו לנושא של שהתחלתם איתו, שהתחיל אביעד פרידמן לגבי ההתחדשות עירונית. מדינת ישראל לקח לה שנים להבין שראשי ערים מתנגדים לבנייה אצלהם בערים, במרכזי הערים, בהתחדשות עירונית, כי זה מטיל עליהם מטלה מאוד קשה של תשתיות.
ועל זה התוכנית, זאת הבשורה של אביעד פרידמן היום, כמו ששמעת בתחילת התוכנית.
אז תראה. אז תראה, הנה תראה שחוסר התכלול הוא מוביל למצב של חצי פתרון. אז שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין והמנכ״ל שלו...
חצי מיליארד שקל, לא מספיק?
לא. אני אגיד לך למה. כי זה 25,000 שקל ליחידת דיור, ברור שזה לא מספיק. אז צריך להוסיף לזה את התוכנית.
למה? אתה מסתכל על בניין שלם, הרי אף אחד לא קונה, בוא נראה רק דירה אחת. הרי מה זה מדובר? זה מדובר להפחית בעצם שהעירייה לא תיקח ממך, אברהם לב, את ה-25,000 שקל כפול דירה אחת. אתה מגיע פה למיליון שקל, מה אתה רוצה? אתה מגיע פה לבורטה של כסף.
כן, תלוי על כמה, 20, 40 דירות.
אני אגיד לך מה צריך לעשות עם המיליון שקל האלה. העירייה צריכה לעשות תשתיות ביוב, מים, חשמל, בזק, כבישים, מדרכות ומוסדות ציבור.
אני לא הבנתי, אז מה אתה מצפה? רגע, לא, ברור שלא, אבל מה אתה מצפה? אני גם מבין את זה שהמדינה לא יכולה לממן את הכל.
לא רק זה, וזה תוספת, אברהם, זה תוספת על מה שהיא כבר גם ככה מקבלת, אתה יודע, היטלי השבחה.
תמה העירייה לא מקבלת כלום, ותמה היא לא מקבלת כלום, היא לא מקבלת היטלי השבחה. מה עשתה שקד? בנוסף למה שעשה תוכנית שקד, שרת הפנים, שבנוסף למה שעשה שר הבינוי והשיכון, אבל התוכנית עדיין לא אושרה. התוכנית שלה באה ואומרת, אני נותנת את היטלי השבחה, ואני נותנת גם שטח למוסדות ציבור. זאת אומרת, היא נתנה לכל בניין תוספת של אחוזי בנייה. התוספת הזו יכולה להקצות שטח לשטח ציבורי. הנה דבר אחד.
ומי מממן את השטח הציבורי הזה? רגע, אברהם, מי מממן את השטח הציבורי? העירייה או הקבלנים?
בסוף אנחנו הקבלנים בתמורה לאחוזי בנייה שאנחנו מקבלים. אז
זה ביזנס, אז זה ביזנס, אברהם, בוא, זה פייר.
אז משמעי, רק בוא נקווה שהתוכנית תעבור, בינתיים היא לא עברה. היא אושרה טרומית, עדיין לא עברה, עדיין צריכים שלוש קריאות, והתוכנית כרגע בדיונים היא לא אושרה. אנחנו מקווים שכשליחה שתאושר, עם ההשלמה של מה שעשה כרגע שר הבינוי ושיכון, ייתן פתרון. עכשיו בוא נלך לעוד שלב.
בקצרה, כן.
אנחנו חייבים לצערנו, אנחנו חייבים לסיים תמיד מאוד.
אנחנו צריכים עוד
תוכנית.
אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
המומחה לנדלן שלנו זה אברהם להב, אנחנו מאחלים גם המון בהצלחה בבחירות, ואני מקווה שבשבוע הבא אנחנו נשמע ש...
נבחרת לסגן.
אז בשבוע הבא תוסיף לי לתואר סגן נשיא התאחדות הקבלנים.
אברהם, זה יהיה ארוך לנו. אברהם להב, יושב ראש התאחדות הקבלנים מחוז דן וחבר נשיאות התאחדות הקבלנים.
ערב טוב ובהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
ערב טוב ומורך לכם.
תודה רבה.
תודה.
המומחה לנדל"ן.
טוב, עכשיו אנחנו...
מי יש לנו?
עכשיו אנחנו אומרים שלום לאורי צדוק, יועץ השקעה. פרסומות, אוקיי. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שכירים, עצמאים, בעלי עסק, הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. החבילה כוללת מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים, הקלות במועדי התשלום והדיווח לרשות המיסים, קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים, ונוסף על כך סיוע לענפי התיירות והתרבות. מידע ועוד פרטים באתר משרד האוצר. זה שווה לכם.
מחפשים יועץ נדלן מקצועי ואמין, אורי צדוק. אורי צדוק, שירותי ייעוץ והשקעות בנדלן. דירות לרכישה, להשקעה, דירות מחולקות, נדלן מסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה. אורי צדוק, כתובת אמינה להשקעה שלכם. 050-41-22-699.
רוצים להרוויח יותר כסף? מחר זה קורה! רוצים לממש את הפוטנציאל שלכם? כן, כן, מחר מתחילים! הצטרפו לקורס מבית מקימי בניהולו של הרב אריה מונק, מנכ״ל בית חם. 0733-300-200. מחר מתחילים! 0733-300-200.
האזינו לדברי מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מזוז.
כל מי שרוצה לשמור על השבת והשבת ששמור עליו, ניקח את הערכה הזאת שבעד רב שם תגיד עליו על כל משפחת למלט מכל הדברים הלא טובים שקורים בעמונות, ידעי הם רק טוב, הם טובים וארוכים.
ארגון ושמרו במיזם הגדול למען שמירת השבת בעם ישראל, השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור כבר את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
לפני כחודשיים הייתי עם קורונה, הרגשתי חולשה ורגישות בנשימה, וכן חוש הטעם והריח קצת התשטש. המליצו לי על ויראליס, וזה היה פשוט מתנה. תוך פחות מ-24 שעות הרגשתי שיפור משמעותי, עד שבימים לאחר מכן כל התסמינים עברו ברוך השם. ממליץ בחום.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע. 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
החורף הזה דואגים לילדים שקר להם, שהחורף הזה הם ירגישו את החיבוק החם שלנו. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם לעוד ילדים יהיה חורף חם ובריא. ערכת החורף כוללת מעיל, מגפיים, שמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ויהיו שותפים. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
לכלל פעילות העמותה.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
רהיטי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
מתמודדים עם בעיה רפואית או מצוקה נפשית בעקבות משבר הקורונה? יש לכם זכויות. ביום שלישי יתארח באולפן הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים בנוגע לזכויות המגיעות מהביטוח הלאומי, מס ההכנסה וחברות הביטוח. יום שלישי בחמש אחר הצהריים, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן.
עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאורית צדוק, יועץ השקעות נדלן, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב
אורי. אנחנו קודם כל שמחים לדבר איתך משבוע לשבוע ומחכימים בעזרתך, ככה הציבור המאזינים שלנו מחכים. לאחרונה, ודווקא בגלל זה אנשים שואלים אותנו שאלות ממש מדויקות. ולאחרונה, השבוע בלמעשה, נשאלנו יותר מפעם אחת, ישנם פרסומים שונים על כל מיני קרקעות חקלאיות שמשווקות בכל מיני אזורים בארץ.
במחירים מאוד אטרקטיביים.
בדיוק, המחיר אטרקטיבי, אבל כשאני בוחן את העסקה, ואני לא איזה הנדלניסט מספר אחד בארץ, אבל אתה יודע, זה יכול לקחת 10 שנים, 15 שנה, אין ערבות.
40 שנה.
יפה, ובעצם אני מרגיש שסוחטים מאנשים כספים על חלום בלבד.
אנחנו רוצים בעצם לעשות סדר קצת, מה זה קרקעות חקלאיות, אני תוך כדי השידור נכנסתי פה.
האם כדאי להיכנס לזה, האם לא כדאי, אתה יודע, אנחנו בסוף משקיעים, אולי בשביל הילדים של בטווח הקרוב לעין, לא בשביל נינים.
אני אסביר, קודם כל, העניין הוא פחות קרקע חקלאית או לא קרקע חקלאית. העניין הוא יותר, האם זה נמצא בתוכנית או לא נמצא בתוכנית. קרקע חקלאית שנמצאת בתוכנית, יכול להיות שעוד שנים שבועות בלבד בונים עליה. אוקיי, אם נמצאת בתוך תוכנית, ולמשל זה כבר אושר בוועדה המחוזית, הופקד בוועדה המחוזית,
אז זה יש דבר של זמנים.
אם זה הופקד, אז מן הסתם זה לא עולה 30,000 לדונם, או ל-100 מטר, או לא משנה, זה עולה קצת יותר.
לא הבנתי, מה אתה אומר?
אני אומר, אם התוכנית כבר הופקדה, אז מן הסתם זה לא משווק כמו קרקע חקלאית שעולה 30,000 לדונם. כן? זה עולה קצת יותר, קצת הרבה יותר.
אין היום קרקעות שאלה המחירים שלהם 30,000 לדונם.
הוא הביא דוגמה פה, אוקיי.
בסדר. קרקעות חקלאיות היום, לצערי הגדול, משווקות במחירים מאוד גבוהים. אם מדובר בדונמים, מאוד קשה לרדת מ-200,000 שקל לקרקע, גם אם חקלאית.
באיזה עיר? ועוד באיזה עיר, לדוגמה?
במגדל היום, למשל, משווקים קרקעות חקלאיות ב-400,000 שקל לדונם, קרקעות חקלאיות לגמרי, ומי שקונה אותם זה אנשים רציניים מאוד, לא אנשים שלא מבינים.
אז אולי זה אנשים שאין להם מה לעשות עם הכסף, אני אדבר איתם גם.
לא, לא.
למה? זה יכול לקחת 20 שנה, אבל...
זה לא קשור לזמן, זה קשור לנכס שיש ביד. המחירים היום של הקרקעות עולים כל הזמן, כן? ולהחזיק דונמים זה משהו אחר לגמרי ממה שדיברתם מקודם, להחזיק 100 מטר פה או 125 מטר שם. זה משהו אחר לגמרי. אז אם זה קרקע חקלאית, והקרקע החקלאית הזאת היא לא נמצאת בתוכנית, ומכרו לך אותה ב-150,000 שקל למשהו כמו 100 מטר, 120 מטר, אז ודאי שאנחנו נמצאים בתוך מה שאתם אומרים. אבל אנשים שלכתחילה קונים קרקע חקלאית, בידיעה שזה קרקע חקלאית, ובידיעה שעכשיו הם משלמים עליה 200,000 שקל, סתם לשם הדוגמה, ואני יודע שבעוד זמן מסוים, 20 שנה, זה לא משנה.
או, זה חשוב להדגיש את ה-20 שנה האלה.
לא, אני רוצה אבל שנהיה פרקטים רגע לטובת המאזינים, ובוא תעשה לנו בקצרה, כמה שאפשר, מה צריך לבדוק? אין בעיה עם בן אדם שרוצה לשים 200,000 שקל בקרקע חקלאית, אבל מה הוא צריך לדעת? כי אני אתך דוגמה, כן.
דבר ראשון שאנחנו צריכים לבדוק, זה האם הקרקע נמצאת בתוך תוכנית או לא נמצאת בתוך תוכנית. קרקע שנמצאת בתוך תוכנית בנייה, זה אומר שיש לה עתיד, והוא לא 20 שנה, חד משמעי. נמצאת בתוך תוכנית בנייה, זה לא מדובר על 20 שנה, גם לא על 15. כמעט תמיד.
אז על טווח של כמה? בוא תספר על המאזינים, על טווח של כמה אתה מעריך?
זה תלוי. יש עכשיו ראשי ערים שדוחפים את העסק מאוד מהר, יש למשל את מתחם ב-1 באפולה שעכשיו מתקדם מאוד מאוד מהר למאה, והערכות הם שזה יהיה מאוד מהר, שנים ספורות כנראה לא יגיע ל-5, ויש מקומות שמתקדמים הרבה יותר לאט, ולפעמים תופסים אותם.
אוקיי, אבל כשאתה מדבר כנראה לא יגיע ל-5 בתסריט אופטימי, זה אומר בשביל בן אדם לעשות עם זה משהו, זה רק לתוכנית הראשונה. עד להגיע ליתר בנייה, זה עוד איזה...
לא, אני מדבר על יתר בנייה.
אתה מדבר על יתר בנייה תוך 5 שנים יתר בנייה? אז זה כבר עסקה שנראית לה?
בוא נגיד אישור בנייה, בסדר? לא יתר בנייה, אבל אישור בנייה ודאי, ודאי, חד משמעי.
עכשיו, מה, כשאנחנו מסתכלים על עסקה כזאת, מה ההבדל בין קרקע שהיא קרקע מינהל לקרקע פרטית?
אז אנחנו לא אוהבים להתעסק עם קרקעות של המינהל. קרקע של המינהל זה אומר שזה חכור, זה לא מכור. אתה לא יכול לקנות אותה, כביכול אתה מזכיר אותה, אתה סוחר אותה, סליחה. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה היא שיש למדינה זכויות לעשות עם קרקעות של המנהל הרבה יותר ממה שהם יכולים לעשות עם קרקע פרטית. למשל, קרקע מנהל יכולים להפקיע עד 90%. זה אומר שהיום יש לך דונם, מחר יש לך 100 מטר, ולא חייבים גם לסגמן אותך בהתאם. עכשיו, בדרך כלל כן עושים את זה, אבל אתה נכנס למקום מסוים של סיכון, שאתה לא יודע לאן הקרקע הולכת, אני לא ממליץ בכלל להתעסק עם קרקעות של מנהל, אלא אם כן מישהו מאוד מאוד מקצועי שממליץ.
Okay. טוב, אני חושב שאנחנו נצטרך להרחיב על זה קצת יותר בשבוע הבא, כי זמננו תם, אנחנו לא מספיקים, וזה נראה לי נושא קצת יותר מורכב ממה שאנחנו...
יש לנו פה גם מקצוען שנותן לנו מענה.
אז אנחנו נשתדל בשבוע הבא, ינקלה, נכון?
יש.
אורי צדוק, יועץ השקעות נדל"ן, נדבר בשבוע הבא, תודה.
המשך ערב טוב.
כל טוב, כל טוב.
איתי, תשמע...
שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
טוב.
עוד תוכנית הגיעה לסיומה, איתי.
עוד תוכנית נגמרה, אנחנו צריכים...
מהר מדי.
מה לעשות?
אבל יש לנו מלא דברים על מה לדבר, ועוד לא הגענו ל-71,000 דברים.
פונים מעל גלי היתר למנכ״ל רדיו קול חי, אבי רוזן, תן לנו...
בתקווה שהוא שומע אותנו.
תן לנו שעתיים, הוא שומע כל הזמן, ואם לא, אז יקפוץ לו בלקט.
זה לא בשבילנו, זה בשביל המאזינים. יש כל כך הרבה מה לדבר ולעזור לכולם להחכים איך לקנות דירה.
אנחנו רוצים לומר תודה למאזינים, תודה לאורח והמפיק שלנו, יעל ראובן, הטכנאי שידור שמי ברוורמן, לאיש המדיה שלנו. יצחק איזיקוביץ',
ולמאזינים המשך ערב טוב.
ערב טוב, ו...
תודה איתי.
שבוע טוב גם, יום ראשון.
ניפגש ב5.
חזקים, מחוברים, משדרים.